אני רוצה היום, בשונה לשיעור הראשון שעסק בענייני חנוכה, לעסוק בנושא מאוד מרכזי, אבל הוא מוצא הד בפרשה שלנו. בתורה שבכתב מובאים מדי פעם כל מיני נושאים שנראים במבט ראשון כלא רלוונטיים בכלל לחיינו. ואנחנו שואלים שאלה פשוטה, ריבונו של עולם, למה בתורה ישנם פסוקים שלכאורה לא שייכים לי? מה זה מוסיף לי לדעת פרטים כמו אותם פסוקים שאני הולך לדבר עליהם? למה הקדוש ברוך הוא בחר לעסוק בעניינים שלא נראים לנו מרכזיים? מה אני יכול לעשות עם זה לדורות? הרי התורה היא נבואה. ואם התורה היא נבואה, היא שייכת לכל הזמנים. אז למה אני צריך להתעסק עם כל מיני פרטים שאני לא מבין בכלל מה יש להם ולנצח ולזמן ולכל הדורות הבאים? לכאורה זה לא מוסיף כלום. אז רבותיי היקרים, יש גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט עמוד ב. הגמרא הזאת עוסקת בנושא הזה ספציפית, בדיוק מה שעכשיו אמרתי לכם, אלא ששמה זה מובא בשם מלך, מלך גדול, מנשה בן חזקיה, שהיה מלך יהודה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב רבותיי, אם אתם לא מכירים את הגמרא הזאת, ממש שווה להקשיב לה. מה עשה מנשה? היה יושב ודורש בהגדות של דופי. הגדות של דופי. אתם יודעים מה זה הגדות של דופי? הוא היה בעצם מתלוצץ על דברי התורה ואומר, וכי לא היה לו למשה מה לעשות? משה רבנו, אין לך מה לעשות בחיים? לכתוב דברים שאין בהם טעם וצורך? מדוע עוסק משה בתיאורים של דברים שאינם מביאים כהוא זה שום דבר? ומה אומר מנשה המלך? הוא מתחיל לתת לנו פסוקים, והוא צוחק על הפסוקים הללו. למשל, הוא נותן לנו פסוק מהפרשה, ואחות לוטן תמנע. וואו, ממש מעניין אותי. ותמנע, ממשיך מנשה, הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. וואי וואי, ממש מעניין אותי. וילך ראובן, עוד פסוק, בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. עכשיו זה שלוש פעמים, וואי וואי וואי, ממש מעניין אותי. רבותיי, מנשה יושב, קורא בתורה וצוחק, אומר, מה זה הפסוקים האלה? זה בדיחה? יצאה בת קול מהשמיים, אומרת הגמרא, ואמרה למנשה. תשימו לב, הבן אדם הוא לא ילד קטן, הוא שומע בת קול. אומרת לו, תשב באחיך, תדבר בבן אמך, תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי. אתה התחלת כבר להגזים. ככה אתה צוחק על הפסוקים שלי, הקדוש ברוך הוא? דמית היות אהיה כמוך, אני הולך להוכיח אותך, וערך לעיניך. פיך שלחת ברעה, ולשונך תצמיד מרמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יורד על מנשה חזק מאוד. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו במקום על הזלזול של מנשה בפסוקי התורה. והוא אומר לו, לא הבנת כלום, לא רק שדברי התורה אינם סתמיים, הם לא דברים בטלים, אלא אם היית מבין את עומק הפסוקים שאתה בעצמך דיברת עליהם והזכרת אותם, היית מבין שזו תועלת לתיקונו של עולם, לא פחות מזה. והגמרא שם מביאה תיאור, היא אומרת שבהתחלה מנשה התחיל כמו בדיחה. התחיל בקטנה. היצר הרע אצלו, אומרת הגמרא, פעל כמו חוט של אריגה. באלף. אבל ככל שעברו הזמנים והוא המשיך בשלו, החוט הזה התאבא והפך להיות חבל שמסוגל למשוך עגלה. בגלל הלעג שלו על הפסוקים של התורה, עד שבסופו של דבר אומרת הגמרא, עבר מנשה על כל התורה כולה. עכשיו, אני קראתי את הגמרא הזאת וניסיתי להבין מה הולך פה. עכשיו, הגמרא באמת לא עוצרת, היא הולכת היא בעצמה ואומרת, טוב רבותיי, הבנו את העיקרון, אבל נו באמת, תכלס, תן לי תשובה. אולי באמת מנשה צודק? הוא שאל שאלות גדולות מאוד, יש לכם תשובה? הגמרא שמה אומרת ושואלת, מי זו התמנה הזאת? מה אכפת לי שמופיעה אישה כזאת בשם תמנה? זה מוסיף לי משהו? מה כל הסיפור סביב התמנה הזאת? וכאן תשמעו את דברי הגמרא פשוט להפליא. אומרת הגמרא על הפסוק ואחות לוטן תמנה. מהי היא? מי זאת? תמנה, עונה הגמרא, בת מלאכים הווי. היא לא הייתה סתם אישה, היא הייתה בת של מלאכים, של איזה עם? של החורי, בני חור, חורי. דכתיב, אחות, אלוף לוטן, אלוף תמנה, אלוף, 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 אומרת הגמרא, כל אלוף מלכותה היא. כל פעם שאתה אומר אלוף בתורה מדובר במלכות. זאת אומרת שמדובר כאן במלכה, בנסיכה. עכשיו מה קרה לאישה הזאת? באה לאיגיורי. אני מתרגם לכם את זה סימולטנית. היא באה להתגייר. רצתה להיות חלק מעם ישראל. באת אצל אברהם, יצחק ויעקב ולא קיבלו. באה להתגייר אצל אברהם. עכשיו כמה היא חיה האישה הזאת? חז"ל אומרים שהיא חיה המון זמן ותמיד נשארה צעירה וחצתה בעצם הרבה דורות מרוב התשוקה שהייתה לה להיות חלק מעם ישראל. הלכה אצל אברהם, רצתה להיות איתו. הלכה אצל יצחק, רצתה שיגייר אותה. אצל יעקב שיגייר אותה. ואומרת הגמרא, ולא קיבלוה. מה עשתה? הלכה. והייתה פילגש לאליפז בנו של עשיו. רבותיי, יש לנו כאן סוד עצום, תקשיבו טוב. אמרה, כל זה גמרא בינתיים, אמרה אותה פילגש, אותה תמנה, מוטב לי שתהא שפחה לאומה זו, אני מעדיפה להיות שפחה לעם ישראל, ולא תהה גבירה לאומה אחרת, מאשר להיות מלכה או גבירה באיזושהי אומה אחרת. מה זה? הייתם פעם מישהו שרוצה להתגייר בעוצמות כאלה? ממשיכה הגמרא, וכאן זה מתחיל לכאוב. נפק מינה עמלק. מי יצא ממנה? עמלק, רבותיי, זה צערין הוא לישראל, שעשה כל כך צרות לעם ישראל. מה היא טעמה? למה? דלה היא באלה ולרחקה, כי לא היו צריכים להרחיקה. וואי 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 וואי. אז אנחנו עכשיו בדרך ללא מוצא. מה קורה פה? עכשיו תראו על מה צחק מנשה המלך, על הפסוק הזה, ותראו עכשיו כבר מה אנחנו מתחילים לגלות מאותו פסוק שלכאורה לא שווה כלום. מה אכפת לי מה איזה תמנה הזאת? יש כאן חידוש עליון רבותיי, ששייך לא פחות מאשר לתיקונו של העולם. דרך הסיפור הזה שלכאורה פשוט ועוסק בדברים טריוויאליים שלא מעניינים אותי בכלל, פענחו חז"ל את הצופן הגנוז בעמלק. זה הסוד. אכן כן, האויב הכי גדול שיש לעם ישראל, הוא האנטיתזה של עם ישראל, זה עמלק. מאיפה הוא נוצר? ואני נותן לכם את התשובה מיד. מהרגשה של תסכול. תקשיבו טוב לאן הדברים הולכים. אישה שהייתה מתוסכלת כי היא רצתה להיות חלק מעם ישראל ולא קיבלו אותה, הביאה לעולם את עמלק. כלומר, עמלק הוא פרי התסכול והכעס של אותה אישה. אתם מבינים איזה חידוש יש פה? עכשיו, על הפסוק הזה מזלזל מנשה, ועכשיו אני מתחיל לספר לכם בעצם מאיפה יצא לנו העמלק הזה שנקרא דרך אגב ראשון, ראשית, כמו ישראל. ראשית גויים עמלק, ישראל ראשית תבואתו לבריאות. זאת אומרת שיש לנו כאן עסק עם דברים עמוקים ביותר. עמלק הוא לא פחות מאשר פרי התסכול של תמנע. יש כאן שיעור אלוהי שמועבר לנו דרך פסוקים אנודינים, פסוקים פשוטים שבכלל מי שם לב עליהם, כל כך פשוטים שהם גדולים בסדר קוסמי כזה, שאתם יודעים מה הרמב״ם רבי משה בן מימון אומר על הפסוק הזה? תקשיבו טוב, תעתקו חגורות. אומר הרמב״ם על הפסוק שמדבר בתמנע, שהפסוק הזה שווה בערכו לאנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ושל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מה זה? אתם שומעים מה אומר הרמב״ם? בהקדמתו לשמונה פרקים, קודם כל לפני שניכנס ונסביר את העניינים, אני רוצה להבין מדוע תמנע הורחקה, מדוע אברהם יצחק ויעקב דחו אותה. אתם חושבים שזה בגלל שהיא רצתה להתגייר? הרי כל התקופה הזאת הייתה מלאה באנשים שחוברים לעם ישראל ואת כל הנפש אשר עשו בחרן. מה, אתה לא יכול לקחת עוד אחת כזאת? ולהביא אותה, לקרב אותה לעם ישראל? במקום זה אתה דוחה אותה? אומרים לנו חז"ל, תקשיבו טוב, תמנה לא רצתה להתגייר סתם. היא הלכה אצל אברהם אבינו לגייר אותה, כי היא רצתה לקחת את מקומה של שרה. היא הלכה אצל יצחק, כי היא רצתה, כשהיא ראתה שהאבא לא רצה, הלכה אצל הבן, לקחת את מקומה של אשתו של הבן, של רבקה. כשהיא ראתה שהיא לא הצליחה, היא הלכה אצל יעקב כדי לקחת את מקומן של לאה ושל רחל. מה זה אומר? זה אומר שתמנע, הרגישה בתוכה, וחכמים אומרים שזה נכון, שהייתה יכולה להיות האימא של עם ישראל. רבותיי, אני מזכיר לכם שזה פסוק שמנשה צחק עליו. הגמרא כאילו עכשיו אומרת לנו דרך השיעור שלי, אתם מבינים שכשאתם לא מבינים פסוק מהתורה, אתם צריכים להיזהר, כי אתם אומרים שטויות ואתם לא מבינים עד איפה הדברים מגיעים. אתם מבינים מה פסוק הפשוט כל כך מה עכשיו אני מוציא לכם? הסוד הזה כל כך עצום, כמו שאמרתי לכם, שהרמב״ם קבע שזה שווה במשקלו לשני הפסוקים שאמרתי לכם, אנוכי ושמע ישראל, שבמה עוסקים הפסוקים האלה? בסוד הייחוד. זה סוד הייחוד. יש לנו משהו יותר גדול מהייחוד? אין. כל תורת הרמח"ל הקדוש היא תורת הייחוד. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא פסוק מכונן? וזה שווה בערכו ולא, ותמנע את הפילגש. כן רבותיי, זה שווה בערכו. אתם יודעים למה? כי ברגע, זה הקדמה לפרק חלק, אמרתי לכם לשמונה פרקים, זה הקדמה לפרק חלק של הרמב״ם, סליחה, כן? ביסוד השמיני. כשמדובר בהכנה של האישה הזאת שרצתה להיות חלק מהאומה הישראלית, עד כדי כך שלא אכפת לה אפילו לא לעשות כלום, העיקר להיות פילגש. מוטב תהה פילגש אצל עם ישראל מאשר גבירה אצל אומה אחרת. כל כך היא רצתה להידבק בעם הזה, אבל לא סתם להידבק, היא רצתה לתפוס את המקום. הייתה לה אפשרות כזאת, היה בתוכה פוטנציאל כזה. דרך אגב, מאיפה היא באה התמנה הזאת? אמרתי לכם, מאחורי. אבל אחורי הזה, מי היו האנשים האלה? אתם יודעים מי הם היו? זה אנשים שהיו החכמים ביותר באותה תקופה. הם היו מומחים לכל עניינים של קרקע. הם ידעו שאם אתה שותל במקום כזה, דבר כזה, יצמח לך דבר כזה, ואיפה זה קשור בעולם לכל מיני מקומות, כמו חוכמתו של שלמה המלך. היה עם שלם מומחה לזה. בלשוננו המודרנית, מומחים גדולים לחקלאות, ובכלל לכל הטריטוריה העולמית. ידעו איפה כל אדם צריך להיות לפי הנפש שלו. פשוט דבר עצום. עכשיו האישה הזאת, התמנה הזאת, יוצאת משם, עוזבת את הכל, יש לה מקום שם, פריבילגיה, רק כדי להיות חלק מעם ישראל. לכן הדברים האלה אומרים דרשני. אם כן, אני מסכם. עמלק הוא פרי התסכול של תמנע. עמלק נוצר מאכזבה אינסופית. אכזבה ותסכול שהצטמצמו בכאב אחד גדול שקיבל בסופו של דבר את הדמות הזאת של עמלק. המנוע של עמלק בהיסטוריה הוא אותה אכזבה. היא חתומה בצופן הגנטי שלו. הוא בן אדם מאוכזב בתת מודע בגלל שאימא שלו נדחתה. תבינו מה הכוח שמנהל אותו. עכשיו אני רוצה לרדת לפסים יותר אישיים שלנו. רבותיי, אם הכוח העמלקי נוצר מכאב כזה, מאכזבה כזאת, מדברים שחשבנו להיות חלק מהם בחיינו, ובסופו של דבר נדחנו, זרקו אותנו, סילקו אותנו, אפשר לומר שכל מה שנמנע מאיתנו בחיים הוא הסוד של השם הזה, תמנע. מנעו ממך מלעשות משהו? מנעו ממך מלגדול? מנעו ממך מלהיות גדול? אתם יודעים כמה נזק אנחנו עושים לילדים שלנו? אתם יודעים כמה אני שומע הורים שאומרים לילדים, אתה לא תגדל, אתה לא תעשה כלום בחיים שלך. אומר את התמנה הזאת, וזה דבר שנמצא אצלנו, רבותיי. אתם מבינים שאנחנו יכולים לפתח סוג של עמלקיות כזאת בתוכנו, ששונאת את ישראל שלנו, בגלל אכזבה? אתם מבינים איך זה עובד? יש תסכול בחיים, והתסכול הזה חס וחלילה גורם לנו ללכת עם אותה נקודה ולהתחתן עם הבן של עשיו, עם אליפז בנו של עשיו, כדי להוליד, להביא לעולם איזה מין כוח כל כך מנוגד ליהדות שלי שנקרא עמלק. עכשיו אתם מבינים למה חז"ל אמרו שעמלק בגמטריה ספק. זה לא סתם איזה משחק של ילדים. אם אתה מתחיל את השיעור שלך ואומר עמלק בגמטריה ספק, בסדר, סיימת כבר את השיעור. אבל אתה מבין מאיפה נולד הספק הזה? בגלל שמנעו, בגלל שקלעו אותך, בגלל שסגרו אותך, בגלל שלא רצו לקבל אותך. עד כדי כך שהגמרא אומרת שיעקב קיבל עונש על זה. היה צריך למצוא פתרון כדי לקבל את תמנע. אברהם, יצחק ויעקב סרבו לגייר את תמנע. בתוספות הראש, רבי יעקב בן הראש, סבא רבא 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 שלי, אומר על דברי חז"ל במסכת יבמות דף קט עמוד ב', רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים. כלומר, עדיף לא להיות בבית הדין הרבני ולגייר אנשים. למה? כי זה ממש, הנה, רעה אחר רעה תבוא על מי שמקבל גרים. איך יכול להיות דבר כזה? הביטוי הזה הוא לא מכוון לכולם, אלא למי שמנסים לקרב ולגייר על ידי שמסיעים בכוח אנשים כדי לחבור ליהדות. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא פרוזליטים. אנחנו מקבלים כשהם באים ורוצים להיות חלק מהגורל של עמנו. אבל אנחנו לא הולכים לחפש אותם. אנחנו לא הולכים להכניע אותם במקומותיהם, כמו שעשתה הנצרות באמצע הג'ונגל באפריקה. להפוך אנשים פרימיטיביים לפחדנים מאיזה אל מדומיין. כשמדובר באנשים שמתאמצים להתגייר, ודאי שראוי לקבל אותם. וראינו בהיסטוריה של עם ישראל המון דוגמאות לזה. יהושע בן נון קיבל את רחב הזונה, לא פחות מזה. לא רק שהוא גייר אותה, הוא התחתן איתה. הלל הזקן קיבל אפילו גר שבהתחלה, אתם יודעים מה הוא רצה הגר הזה? אתם מכירים רק את הקטע שהוא רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, נכון? כולם מכירים את זה. למדני את כל התורה על רגל אחת. אתם לא מבינים מה אותו גר אמר להלל לפני שהוא אמר לו את זה. הוא אמר לו, אני רוצה להתגייר כי אני רוצה להיות הכהן הגדול. מה עשה הלל? אמר, יש לנו כלל ביהדות, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. בשכלו, בגאונותו, החזיר אותו למוטב, הבן אדם התגייר, וכמובן שלא יכול היה להיות כהן גדול, וגם לא חיפש כבר אחר הדברים. זאת אומרת שיש לנו כאן עניין מאוד מאוד גדול, במיוחד כשמדובר באישה, בתוספות, ביבמות, כמו שאמרתי לכם, במורדכי, בהלכה, בפרק החולץ, בהגאות המורדכי, ברמב״ם, פרק י' ג' מלכות איסורי ביאה, בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן רש סמך ח', סעיף י' ב', כתוב שם, אם אישה היא שרוצה לבוא ולהתגייר, בודקים אחריה, שמא עיניה נתנה בבחורי ישראל. כנראה שאיזה מישהו רוצה אותה. היא רוצה מישהו, כל העניין הזה זה חתונה. רבותיי, תמנע. הלכה אחר סירובה והחליטה להיות פילגש לאליפז כדי להישאר בקרבת מה? לעם ישראל. עכשיו, עצם העיסוק של התורה באותה תמנע, עצם עיסוקם של חז"ל בדמותה, בדמות שלה, מעידים על כך שהיא אכן הייתה יכולה להיות חלק אמיתי מעם ישראל. הם ראו בה את הכוח הזה. אם לא היו זורקים את הפסוקים האלה ואומרים, אתם יודעים מה? מנשה צודק, נו באמת, מה זה הסיפורים האלה? זו הייתה כוונתה האמיתית. היא חשבה להיות האימא המרכזית של האומה הישראלית. כלומר שהיום אנחנו היינו אומרים ומדברים על תמנע כאימא שלנו. אלא שאפילו לרעיון הזה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה שאמרתי לכם מקודם, לא רצו לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב לקבל אותה, בגלל שהיא רצתה להיות במקום. לא הייתה לה החוכמה והסבלנות של אישה אחרת שראינו בהיסטוריה המאוחרת יותר של עם ישראל. הלא היא רות המואביה. ועוד מעט נחזור אליה. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, דייק בבחירה שלו של האבות של עם ישראל וגם של האימהות של עם ישראל, שהם, הם ולא אחרים, יקימו את בית ישראל. זאת אומרת שבזהות של אותן דמויות אנושיות, אברהם, יצחק, יעקב ונשותיהן, זרמה האידאה האלוהית, הרעיון האלוהי הזה. וזה לא יכול לעבור דרך כל אישה, דרך כל בטן. מדובר בזהות מורכבת מאוד. כדי להופיע את עם ישראל בעולם, אנחנו צריכים שלושה דורות, רבותיי. לא מספיק באימא אחת, עם אבא אחד. צריך שלושה דורות, שלושה אבות ושש אמאות. מה זה הסיפור הזה? כל זה כדי להופיע את עם ישראל, את הרעיון הגנוז, את הנשמה הזאת שעלתה ברצונו של הקדוש ברוך הוא? כן. עם ישראל לא יכול לבוא מדור אחד. עם ישראל חייב לבוא מגימל קווים. לא רק מאברהם, יצחק ומיעקב. עם ישראל חייב לצאת מחסד, מגבורה ומתפארת של שלושה דורות. זה נקרא קו התיקון, גימל קווים, בסוד אדם. אתם קרויים אדם. זה הבניין שלנו רבותיי. ולא רק שיש לנו חסד, גבורה, תפארת, אלא יש לנו גם את הכלי המלכותי, המלכות, שמסוגלת אותה מלכות לגלות את הפוטנציאל המשולש הזה של אברהם, יצחק ויעקב. לכן לא כל אישה שבאה ורוצה תתקבל. בוודאי שלא. הקדוש ברוך הוא כבר רואה איזו אישה מתאימה לאותו תפקיד כדי להופיע את עם הקודש בהיסטוריה. ואנחנו רואים שהתנופה הזאת של תמנה המשיכה במשך כל ההיסטוריה, רבותיי. הרבה, רבים מאוד מאומות העולם ביקשו להיות הצינור הבלעדי שדרכו יופיע עם ישראל, שדרכו תופיע המחשבה האלוהית. עד היום הנוצרים קראו לעצמם ורוס ישראל. אנחנו ישראל האמיתיים. וכשראו שאין ביכולתם להיות חלק מאותו תהליך אלוהי, התווספו כולם אחד אחר השני למעגל הייאוש. יש איזה כדור של ייאוש בעולם של אומות העולם. תסכול. כולם רוצים בתת מודע להיות ישראל. אבל לא יחד עם, במקום. זאת הנקודה. ובסופו של דבר כשהם רואים שזה לא עולה יפה, לא עולה בידיהם, אז כל הכעס הזה, כל התסכול הזה, כל האכזבה הזאת מצטמצמת והופכת להיות גוש אחד גדול של שנאה שנקרא עמלק. ואז אנחנו רואים אותו בדמויות שונות. למה הרמב״ם השווה את הפסוק ותמנה הייתה פילגש לאליפז ותלד את עמלק לפסוקים שאמרתי לכם שזה סוד הייחוד של שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ושל אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? איך מעז הרמב״ם להשוות בין הפסוקים הללו? פשוט מאוד, עמלק הוא באותו גובה כמו ישראל, רק בלאומת, לא בעץ הישראלי, אל מול העץ הישראלי, האנטיתזה של העץ הזה. הוא מסמל את הכוחות המפרידים בעולם, בעוד שישראל מסמלים את הכוחות המאחדים בעולם. עם ישראל הוא כמו הנשמה. הנשמה, מה התפקיד שלה? היא מאחדת בין כל החלקים, בין כל האיברים. יוצאת הנשמה, כל האיברים מתפרקים. עמלק זה אלמא דפירודה. וכל זה בגלל אכזבה, רבותיי. עם ישראל הוא המכנה המשותף. עמלק הוא המפריד בין כולם. הקנאה הזאת של עמלק ושנאתו לישראל זו מציאות בלתי נמנעת. תמנע. בלתי נמנעת. היא חלק אינרנטי להופעתו של עם ישראל בהיסטוריה. כלומר, עמלק זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם, אנחנו, עם ישראל, כדי להיות ולחיות את מי שאנחנו. שילמנו את המחיר. הזהות הישראלית המיוחדת שיש לנו מוכנה לשלם את המחיר הגבוה הזה כדי לפעול לגילוי עם ישראל, שם השם בעולם. רבותיי, את הזהות הפנימית הזאת, אלמלא תשוקתה העיוורת הזאת של תמנע לתפוס את מקומן של האימהות, היא הייתה יכולה בהחלט, כיוון שהייתה אישה גדולה, להיות חלק מבניין התיקון העולמי. הקדוש ברוך הוא היה משתמש בה לתיקון העולם. היא יכולה הייתה להצטרף בבוא הזמן למהלך האלוהי של הגאולה, גם אם זה לא עובר ישירות כפי שהיא החליטה. אם היא הייתה נעזרת בסבלנות, הייתה יכולה להגיע, כמו שרות המואביה שהזכרתי קודם, הגיעה בעצמה. לא רק שרות לא הזיקה לעם ישראל, למהלך האלוהי, ולא הביאה לעולם עמלק כזה, אלא להפך, היא זכתה להביא לעולם את המתקן, את מלך המשיח, את האנטיתזה של עמלק. תשימו לב, אחד תסכול תמנע, ואחת סבלנות ואהבה אמיתית לגורל של עם ישראל. זה סודו ויסודו של מלך המשיח, רבותיי. לא רק שהוא מושיע את העולם, הוא גם שומר על ישראל מכוחותיו של עמלק. לסיכום, רבותיי, התסכולים שלנו בחיים יכולים להוליד דברים חמורים ביותר, שמביאים אותנו למנגנונים שהם נגד האידיאלים האמיתיים שלנו. עוד שבוע חנוכה, בעזרת השם, ממש באותה שעה, שבוע הבא, הנרות יהיו דולקים. הנרות הללו הם הביטוי של הפנימיות הכי גדולה של עם ישראל כלפי חוץ. התשוקה הזאת להיות ממתקני העולם, ממאירי העולם, מופיע בנרות הקטנים האלה. רבותיי, אל תזלזלו בשום פסוק בתורה. מנשה בא וקיבל על הראש וקיבל שיעור, ואנחנו קיבלנו שיעור דרך מנשה. על כמה פסוק אחד כל כך לא רלוונטי כביכול, תראו מה הוצאנו רק מפסוק אחד, ממילה אחת, ותמנע הייתה פילגש. רבותיי, או זה או זה, או שזה משיח או שזה עמלק, או שאתה מגלה את הכוח הפנימי הזה, או שחז ושלום נולד בקרבך, לא מבחוץ, כל עוד וזה בחוץ זה קל, נולד בקרבך חלילה כוח כזה שמתנגד לכל דבר שבקודש, מין מלחמה פנימית כמו עמלק פנימי כזה. כל זה בגלל אכזבה, כל זה בגלל אני כועס כי לא קיבלתי. אם אתם מבינים שהיהדות, הכל ממעלה למטה, הכל מאיתו התברך, הכל בכיוון שיורד ומאיר בנו, ולא אנחנו עולים, וזה בדיוק הטעות של תמנע. היא רצתה לעלות ולהחליט שהיא האימא של עם ישראל. שרה רצתה את זה? לא. רבקה רצתה את זה? לא. הם פשוט חיו את המהלך האלוהי שירד והתגלה בהם. גם אנחנו, בעזרת השם, אם נחיה את התנועה האלוהית שזורמת דרכנו בכל כך הרבה עדינות ושקט. אנחנו הווים כל רגע מההווייתו התברך. ואנחנו כל הזמן מחפשים להיות במקומות שהם לא שלנו. ואז נולדים מהדברים האלה כל מיני אכזבות ותסכולים, והתסכולים האלה מולידים עמלקים קטנים שמחבלים לך בקרמים כל החיים. בואו נתנקה מכל הדברים הזרים לנו, ועמוק עמוק עמוק בפנים נמצא את פח השמן שנשאר תמיד חתום בחותמו של הקדוש ברוך הוא, לא של הכהן הגדול סתם, של הכהן הגדול הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מתי מצאנו את הפח הזה? כשפשוט חזרנו פנימה, כשחזרנו לתורת הסוד, כשנלחמנו נגד כל מי שמפריע לנו. אני רק מספר לכם את סיפור המכבים בצורה אחרת. כשמסלקים את כל הבלגן שיש בחוץ וחודרים וקופצים פנימה אל תוך עצמי, בכי עמוק שלי, מה אני יכול למצוא שם רבותיי? את הפח הזה. כל עוד ולא מצאתי את הפח הזה, אין אפילו ממה לצאת. והפח הזה זה מלך המשיח. הפח הזה זה תיבת נוח. תמיד כשהקדוש ברוך הוא מחריב, הוא שומר על קופסת שימורים. הוא שמר על הזוהר הקדוש, הוא שמר על תיבת נוח. נוח זה נר חנוכה, כן? בראשי תיבות. הוא שמר על גחלת המשיח. משיח זה ראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה. זה משיח. רבותיי, אם היינו יודעים את זה, והיינו מפנימים את זה, וצוללים עמוק עמוק בתוכנו, אז בעזרת השם היינו מוציאים את האור הגדול הזה. ואני מזמין את כולנו לא להדליק נרות חיצוניים בלבד. כמובן שצריך לקיים את המצווה, אבל המצווה האמיתית רבותיי, תדליק את עצמך. תדליק את עצמך כשאתה מדליק את האורות האלה, כולך צריך להיות אש בוערת. שלהבת יא, פחות מזה זה לא מעניין אותי כבר. יהי רצון שנזכה לא ליפול אל תוך התסכולים האלה, כי אנחנו ממציאים לעצמנו כל מיני רצונות שלא שייכים לנו בכלל. לדעת איפה, לאן לרוץ, לאיזה כיוון אנחנו מיועדים. ומועדים, ובעזרת השם למצוא את הניצוץ האלוהי שבתוכנו, ולהאיר את עצמנו, את חברנו ואת עולמנו. תודה רבה לכולכם.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה.
אהבת נפש. צוריאל, נשיקות באף. תודה רבה, עניתה.
תודה רבה, יישר כוח.
תודה רבה
נילי,
תודה רבה מור, מוריה, תודה רבה יהודה שהלך לנו בן הסולי, ותודה רבה לכל מי שהיה איתנו. בעזרת השם, הנה.
לא הייתי פה כל הזמן. כל טוב, תודה רבה, חזק ברוך.
תודה. יישר כוח. נתראה
אל כולכם, ובעזרת השם נתראה בשמחות, וביחד נעלה את מעלות המקדש. אמן כן יהי רצון.
אמן כן יהי רצון.
אמן. Ready?